שלום, אנחנו לומדים בכתבי רבש, כרך א' בעמוד 377, מאמר ההכנה לסליחות מהו. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר kab.co.il, ניתן לשלוח שאלות, ושאלות נבחרות ישאל כאן במהלך השיעור. הכנה לסליחות מהו, בכתבי רבש, כרך א' עמוד 377. ידוע, לכל דבר שרוצים, צריכים להכין את האמצעים להשיג את הדבר. לפי זה, מה האדם צריך להכין בכדי שיקבל סליחות? בגשמיות אנו רואים שאין אדם אומר לשני סליחה, אלא אם כן שעשה לו משהו, שעל ידי זה השני נפגע, בכסף או בכבודו או בייסורי הגוף, שגרם לו איזה חבלה וכדומה. אז שייך לומר שחברו יבקש ממנו סליחה, שיסלח לו על החטא שעשה לו. וכאן יש להבחין בית דברים. א', אם לא עשה לו שום דבר, הוא מבקש ממנו סליחה, השני מסתכל עליו כמו על אדם שאיננו שפוי בדעתו. נצייר לעצמנו, אם אנו רואים אדם הולך ברחוב, ואומר לכל אחד, סליחה, סליחה, מה היינו אומרים עליו? בטח שהוא משוגע, כי סליחה שייך לומר רק על איזו עבירה. ב', אם אדם עשה להשני הפסד גדול מאוד, והוא מבקש ממנו סליחה כעל דבר קטן שעשה לו, בטח שלא יקבל את מבוקשו, כי הוא עשה נגדו עבירה גדולה. הוא מבקש ממנו סליחה כאילו הוא עשה דבר קטן. בטח שדבר זה אינו בא בחשבון שיסלח לו. אלא האדם מודד את שיעור הפגיעה שעשה בחברו, בשיעור הזה הוא עושה את האמצעים שחברו יסכים לסלוח לו. וזה אנו רואים בסדר הנהגה בגשמיות. איך האדם מתנהג בעניין הסליחה שבין אדם לחברו. ומבין אדם לחברו, אנו צריכים ללמוד אותו סדר בין אדם למקום. זאת אומרת, כשהאדם הולך לבקש סליחה מעת השם, שיסלח לו על עוונותיו, גם כן נוהגות בית בחינות הנ"ל. א', שלא שייך לומר סליחה על הלא דבר, רק על מה שפגע בהשני, אחרת הוא נראה כאדם בלתי נורמלי, או שמתלוצץ מהשני בזה שהוא מבקש ממנו סליחה. ב', שסדר הביקוש של הסליחה הוא לפי ערך שפגע בהשני. אי לזאת, כשהאדם בא לבקש מהשם שיסלח לו על מה שחטא כנגדו, ופגם בכבודו יתברך, אז האדם צריך לחשוב מחשבות בעניין מה שחטא להבורא. היות אם האדם לא מרגיש שום חטא ומבקש סליחה, הרי כאילו הוא מתלוצץ וצועק ובוכה ומבקש מהבורא סליחה, בו בעת שהוא לא מרגיש בעצמו שפגע משהו בכבוד המלך. והסיבה מה שאין האדם מרגיש את חטאיו, הוא כמו שאמרו חז"ל, עבר אדם עבירה ושנה בה, נעשה לו כהתר. ומזה נמשכת הסיבה, מה שאין האדם מרגיש את חטאיו, בזמן שהוא הולך לבקש סליחה מהשם.
נו, ואנחנו לומדים שבכלל, החטא שלנו הוא זה שאנחנו לא נמצאים בחיבור, כן? נמצאים בריחוק, בהתרסקות, בשנאה הדדית. זה החטא, כן? חורבן. אז האם אנחנו מכוונים את עצמנו לתיקון, לסליחה, לכיוון הנכון, שעל זה אנחנו חושבים? איך להתחבר, איך להגיע לרשת מתוקנת? זה בעצם, כלפי זה צריכה להיות הסליחה, שהאם אני עשיתי מספיק מאמצים כדי לגרום לחיבור גם אני וגם עבור כל העולם, שאני נמצא במערכת אחידה, שלמה, אינטגרלית. וכלפי זה שלא נתתי מספיק כוחות לפי מה שהבורא נתן להזדמנויות, אין? אז לפי זה אני צריך לבדוק את הדברים האלה ולבקש סליחה. וגם כן, עוד למפרע חוץ מזה, גם על העבר, שזלזלתי בהזדמנויות להתקן, להתחבר, כדי לתת לבורא מקום להתגלות, לעשות לו בזנחת רוח, וחוץ מזה לעתיד, שאני בעצמי מעורר, רוצה לעורר את עצמי לקשר, בלי שהבורא נותן לי הזדמנות, לבקש ממנו, לאבא. הכל זה כלפי קשר בינינו, האם אדם מספיק נותן מאמצים לחיבור. שזה כל התיקון הבריאה. בבקשה.
טור ב' פסקה שלישית.
כי כך הוא אומר, מילים יפות, תיקונים, רשלנות, סליחות, על מה? זה עדיין לא ברור.
נמצא, לפי הבחנה ב', היינו להבחין בגדלות החטא, יש צורך שהאדם צריך מקודם לתת דין וחשבון על גודל הפגם, מה שפגם בכבוד המלך. אחרת לא שייך לומר סליחה. רק שהאדם צריך להשתדל עד כמה שאפשר, שיוכל לתת את הביקוש שימחול לו על עוונותיו, כפי מה שחטא, שיהיה משקל שווה.
פגם בכבוד המלך זה שיש הזדמנות לבנות מקום לגילוי המלך ולא עשה. זה הפגם. כי ככה זה לא פגם עליי. הוא עשה, הוא ברא את הרצון לקבל, הוא שבר אותו, עשה כל ההכנות האלה, אני נולדתי בעירה, אבל מזה שנתן אפשרות להתקרב לחברה ולקבוע את עצמי, כמו שמסבירים לנו, בעל סולם מסביר לנו בערבות, כן? ששם זה הבחירה שלי, בסביבה טובה, כמו שהרבש מסביר, שכל הבחירה היא בסביבה הטובה. אז, במידה שמזדמן לי כל העניין הזה של חיבור, אני כבר נמצא בחטא שלי פרטי. ועל זה אני צריך לעשות עכשיו תשובה.
והנה חז"ל אמרו שאצל הרשעים נדמה להם החטאים כחוט השערה, ולצדיקים נדמה להם כהר גבוה. ונתעוררת השאלה, הדמיון הזה, מהו? היינו אמרו, נדמה להם, אבל מהו האמת? והעניין הוא, כי בזמן שהאדם לא משים לב למי הוא חטא, ואינו מרגיש את חשיבות וגדלות הבורא, והוא בחסרון אמונה, אז כשמתחיל לחשוב, הלא גם אני יהודי, והיות כעת הוא חודש אלול, ומנהג ישראל הוא בכל הדורות, כיוון שהוא חודש של רחמים, וכל מי שבשם ישראל יכונה, ידוע שעכשיו הוא הזמן לבקש מהשם, שימחול על חטאת בית ישראל.
זאת אומרת שישנה מערכת עליונה רוחנית, שהיא מקרינה גם כן על העולם הזה, על המבנה של העולם, על השמש, כדור הארץ, ירח, כל היקום מקרינה את הצורה שלו, וגם התהליכים שעובר היקום, לפחות את השלושת הגושים האלו, שמש, ירח וכדור הארץ, ואז נקבע גם כן כענף ושורש, כענף מקבל משורשו את ההבחון הזה שנקרא יום המיוחד, מצב המיוחד בעצם, כן, המתאים לחשבון נפש, שזה נקרא יום הכיפורים. לכן מי שרוצה להתקשר לשורש, יש לו בכל זאת הזדמנות ביום הזה לעשות זאת יותר מימים אחרים. אמנם שיכול להגיע ממצב הפרטי שלו, אבל פרטי, לא עם כולם יחד, כן? במצב הפרטי שלו, במצב שנקרא יום הכיפורים, לא יודע, בתשעה באב, או בסתם באיזה, בסתיו, באביב, לא חשוב מתי.
וגם תוקעין שופר, בכדי שהלב של האדם יכניס לעצמו הרהור תשובה על החטאים, אז האדם מאמין שבטח שגם הוא חטא, וצריך לבקש סליחה מהשם. אבל כמה השיעור של הפגם שפגם בהמלך? הרגשה זו אין בידי האדם להרגיש. אלא כפי שיעור אמונתו בגדלות השם, ובשיעור זה הוא יכול לשער בעצמו גודל הפגם שעשה עם חטאיו. אלא זאת, כל אלה שהולכים לומר ולבקש סליחה, בלי שום הכנה על מה שהם מבקשים סליחה, אין זה אלא כמו מי שמבקש ממי שהוא סליחה, אף על פי שהוא עשה נגדו דברים רעים, שעל זה צריכה להיות חרטה אמיתית על מה שהוא עשה, והוא מבקש סליחה כאילו חטא נגדו בדבר של מה בכך. וממילא, אין הדבר של ביקוש סליחה עניין ערך של ממש, כמו שצריך להיות על חטא ממש. ובאמור יוצא שמטרם שהאדם הולך לבקש סליחה, צריך מקודם לתת לעצמו חשבון נפש על עיקר החטא. ואחר כך הוא יכול להסתכל על החטאים שנגרמו על ידי עיקר החטא. ואדם צריך לדעת שעיקר החטא במה שהאדם פוגם, שמסיבה זו נמשכו כל החטאים, הוא שאין האדם משתדל שיהיה לו אמונה בקביעות.
זאת אומרת, לא שמלכתחילה העולם שלנו רע, וטבע שלנו רע, ויחסים בינינו רעים, על זה לא מדובר. מדובר רק על אותם הזדמנויות שמתגלים לכל אחד ואחד במשך החיים. האם אנחנו משתמשים בהם, מממשים אותם?
ורק אם יש לו אמונה חלקית, כבר הוא מסתפק בזה. וזהו כמו שכתוב בהקדמה לתעש, אות י' ד', שאם היה לו אמונה בקביעות, אמונה הזו לא הייתה נותנת לו לחטוא. זאת אומרת שהוא מבקש סליחה מהשם, היות שהוא רואה הסיבה האמיתית לכל החטאים, היא בזה שחסרה לו אמונה בקביעות. אילה זאת, הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, היינו שתהיה לו האפשרות שתמיד יהיה נקבע בליבו את האמונה. וממילא הוא לא יבוא לעשות חטאים ולפגוע בכבוד השם. היות כיוון שאין לו ההרגשה בגדלות השם, ומשום שאין הוא יודע איך להעריך את הכבוד שמיים ולא לפגוע בו. אלא זאת הוא מבקש סליחה מהשם שיעזור לו, שייתן לו כוח לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים למעלה מהדעת. היינו שיהיה לו כוח התגברות ולהתחזק באמונת השם, וידע איך להתנהג בין אדם למקום עם קצת יראת הכבוד. זאת אומרת, כשהאדם ייתן חשבון לעצמו, אז הוא יראה שרק דבר אחד חסר לו. היינו, לעשות חשבון נפש, מה ההבדל בין יהודי לנוכרי.
יהודי ממילה איכות, כן, שרוצה להתחבר.
לנוכרי, אשר עבור זה אנו עושים ברכה בכל יום, ברוך אתה השם שלא עשה ניגוי. ואין האדם נותן תשומת לב במה שאומר שלא עשה ניגוי. היינו שהוא לא מסתכל על עצמו במה הוא ישראל ולא גוי. שצריכים לדעת כי עיקר ההבחן הוא באמונה, שישראל מאמין בהשם, והגוי אין לו אמונה בהשם.
רצון להשפיע. שישראל, מי שישר כל, הוא משתוקק להשיג כוח השפעה, וגוי נקרא רצון לקבל שלנו, נקרא גוי, שהוא לא משתוקק לזה ודאי.
ולאחר שכבר יודע את ההבחן הזה, הוא צריך לבדוק עצמו מהו שיעורו באמונת השם. היינו כנל בהקדמה לטעס, עד כמה הוא מוכן לוותר לטובת אמונתו בהשם. ואז תהיה לו היכולת לראות את האמת. שפירושו, אם הוא מוכן לעשות מעשים, אך ורק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. או רק בשיעורים קטנים הוא מוכן לעשות לשם שמיים. היינו שחס ושלום לא יפגום באהבה עצמית, אחרת אין בכוחו לעשות שום דבר. נמצא לפי זה, שאז הוא המקום שיכול לראות האמת, את שיעורו האמיתי באמונת השם. ומזה הוא יכול לראות כל החטאים הנובעים הוא רק מסיבה זו. ועל ידי זה הוא יקבל הכנה והכשרה בזמן שהולך לבקש מהשם שיסלח לו על עוונותיו. אז יוכל לשער את שיעורו האמיתי של הפגם, היינו במה שהוא פגם בכבודו של המלך, וידע מה לבקש מהשם, היינו על איזה חטאים שחטא, והוא צריך לתקן אותם בכדי שלא יחטא עוד הפעם.
שאלות? כן, יגאל.
הוא קורא פה לחטא חוסר אמונה, שזה חטא הקדמון וממנו כל החטאים.
כן?
ו...
מה יש לנו חוץ מחוסר אמונה? אור חסדים. זה אור האמונה. לבוש. על אור החוכמה, לבוש על הכלים דקבלה, יחס בינינו, יחס לבורא, הכל זה אור האמונה, אור החסדים, אור הבינה. כן?
אני כאילו ראיתי את האמונה, זה תוצאה של החיבור בינינו. אנחנו מנסים...
איך אנחנו יכולים להתחבר בלי אמונה? בלי כוח השפעה, איך יכולים להתחבר? אנחנו נמצאים כמו, היה לנו איזה ציור כזה שדוחים זה את זה. שני מגנטים נגיד, או לא, היו גם כן כדורים כאלה, היה איזה סרט מצויר אפילו כזה, לא?
גלגלי שיניים.
גלגלי שיניים, כן, בחושך שהם שם מסתובבים, לא רוצים להתחבר. כן? משהו כזה היה. נו, מה עוזר להם להתחבר? רק השפעה הדדית, זה נקרא אמונה. כן?
אני שואל מצד האדם, מצד חבר בקבוצה, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להגיע לאותו הבנה לפחות שיש את החטא הזה?
להשתדל במה שניתן לנו להתחבר. מתוך השתדלות הגדולה להתחבר... איכות, חיבור, ערבות, כל אחד עוזר לשני, לחתום חוזה, ברית, עינו וכן הלאה, רואים, כלום לא עוזר, אנחנו לא רוצים, לא מסוגלים. במידה הזאת שאנחנו לוחצים ולא מסוגלים, יתגלה נחיצות, ולא רק נחיצות, האופן הנכון לפנות לבורא. המאמצים האלה בעצמם זה כבר תפילה על האתמן. ואז יבוא לנו כנגד זה מאור מחזיר למוטף. אז ככה זה סדר עבודה. עוד? אני רואה שאין לכם עם מה להיכנס ליום הכיפורים. הכל זה... כולם רגועים כאלו. נו.
תלמיד מקנדה שואל, בעולם הזה אנחנו נוטים לבקש סליחה ולסלוח לאחרים.
על מה?
נו. כמו שנהוג בעולם הגשמי.
זה לא אליי. זה שיפנו למישהו אחר.
לא, רגע, שנייה, אז הוא מסייע, יש המשך לשאלה. אז הוא שואל, איך זה קשור למחילה ברוחניות, שזה נבחן לתיקון הרצונות?
מחילה ברוחניות, מה, בין אדם לחברו? או בין אדם למקום?
כן, הוא בעצם מנסה למצוא את הקשר בין הפעולה הגשמית שעושים, שסולחים למישהו או לא סולחים למישהו בעולם הגשמי, לבין איך זה קשור למחילה ברוחניות, אם זה בכלל קשור.
אנחנו צריכים להשתדל לראות בכמה שאנחנו דוחים זה את זה, ולא מסוגלים להתחבר, אבל הסליחה יכולה להיות רק ב... זה שאנחנו מושכים את הבורא כעת, כמקיים הברית, שרק בזכותו, בכוחו, שהוא יעמוד נגד האגו שלנו, שיוכל לחבר בינינו. זה נקרא עושה שלום במרומיו, עושה שלום עלינו. שהוא יחבר בינינו. אנחנו בלעדיו לא נוכל להתחבר. אם נוכל להתחבר בינינו, אז אנחנו נהיה כנופיה. זאת אומרת, רק מתוך הגברת הרצון האגואיסטי, אז נוכל להתחבר. נגיד, לפרוץ בנק, משהו כזה, אין בעיה. להתחבר בלעזור זה לזה, אנחנו צריכים כוח ההשפעה. כוח ההשפעה זה הבורא. אז הוא חייב להיות בינינו, למלות את כל המקומות בינינו, ודרכו אנחנו נקשרים זה לזה. זה נקרא איש ואישה שכינה ביניהם. עוד? כן, יעקב.
האם עם ישראל צריך לבקש סליחה מאומות העולם?
לפי מה שבעל הסולם כותב לנו בסוף ההקדמה לספר הזוהר, אז כל הפרנויות שבאות מהעולם לעולם הן באות עקב בני ישראל. זאת אומרת, שאנחנו לא מספיקים לעשות תיקונים. ולכן, בשגגה, אולי לא בזדון, ודאי, שאנחנו לא יודעים, לא מבינים, אבל אנחנו גורמים לכל הרע שבעולם. וקשה בזה להכיר את העניין הזה. אבל זה כך, מילים מאוד מאוד קשות שם, הוא מתפרץ בזה באמת במשפטים מאוד קשים, אבל לפי זה אנחנו לא צריכים לבקש סליחה, סליחה כאן לא יעזור, אנחנו צריכים מיד להתחיל לעשות תיקונים עבור לחיבור, ובכוונה שהחיבור הזה הוא הביא דרכנו לאומות העולם את התיקון. כי אנחנו המעטים מהעמים נקרא שאנחנו שייכים לגלגל תו עיניים. ישראל בעצמם לא צריכים תיקון. זאת אומרת, אותו חלק שיצא מהבבל בראשותו של אברהם אבינו, הוא לא היה צריך תיקון. הוא לא היה צריך תיקון. מצד אחד הוא נמשך לרוחניות, אבל בעצמו אין לו מה לתקן. כל התיקון שלו בזה שהוא מקבל תוספת, זה מה שאברהם שאל, מה יש לו לתקן? במה ידע כי ירשנה? איך אני אממש את כל התוכנית הזאת? עם איזה כלים כאלה קטנים. יוצאים מהבבל אביות שורש א', מה זה? אז בורא אמר לו, אל תדאג, תיכנסו למצרים. כבר ממצרים אתם כבר מתחילים לצאת עם כלים די קבלה. במצרים כבר אתם מתחילים להוציא מהמצרים ערב רב, מה שנקרא. והוא כבר הולך אתכם, אתם לא יכולים מזה להתפטר. מגיעים לבית המקדש הראשון, מתחילים להישבר. מה זה להישבר? אתם מיד חוזרים לאותו הבבל, גלות בבל. בחורבן בית המקדש הראשון, נבוכדנצר, כן? זהו. עכשיו חוזרים בחזרה. כבר יש לנו התקללות. עם המן הרשע, עם כל מיני, זה כל התקללות כבר נמצא בהם. זאת אומרת, בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שאנחנו בעצם נכללים מכל אומות העולם, משך 2000 שנות הגלות, ועוד 10 שבטים לא יודעים איפה הם נמצאים שם, אי שם. ולכן, כך אנחנו יכולים לגרום לתיקון של כל האנושות. אבל באמת, החשבון הוא רק עם אנושות, לא איתנו. רק עם אנושות. אנחנו כאן, אנחנו רק המעבר. כמו שהוא כותב ב, 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 בערבות. כן? שעם ישראל הוא עודכן כמעבר כדי להביא את כל התיקון לאומות העולם. ולכן חשבון הוא רק כלפי כמה שאנחנו גורמים להם תיקון. לפי מצב של היום אתה צריך להבין, אתה באת מגרמניה, אז אתה מבין מה קורה שם עכשיו, ואיזה קלקולים עדיין אנחנו ממשיכים לגרום. כן.
הם גם צריכים לבקש מעם ישראל סליחה.
מי?
אומות העולם. הם לא דוחפים את עם ישראל מספיק אולי.
לא, אין עליהם מצוות כאלו. לא. הם נמצאים בצורה פסיבית. רק לפי הרע שמתגלה בהם, אז את הרע הזה הם פונים לישראל. מה שכן, וזה אנחנו רואים תמיד בהיסטוריה ונראה עוד, שלא חשוב מי גורם להם רע. אולי אלו שעכשיו באים, ממלאים את אירופה, מאגרים, ועוד משהו, זה לא חשוב. אם רע לאדם, מפני ששורש הרע זה קשור אלינו, לחוסר התיקון, אז הוא תמיד יצביע על ישראל שישראל עושה לא רע. מה אני אשם בזה שיש איזה צונאמי ביפן? כן, הם הצביעו עלינו שאנחנו שאשמים. אתה תראה עד כמה שיהיו כאלו האשמות נגדנו, נו, לגמרי ללא שום היגיון. ההיגיון נמצא. מפני שאם יש משהו בעולם, לא חשוב באיזה מידה, לא חשוב באיזה צורה, באיזה רמה אתה דומם, צומח, חי, מדבר, מכות אקלים, מלחמות, בין בני אדם ובין החיות, לא חשוב מה. היהודים אשמים. וכי זה שורש. כי זה נכון. ולכן הם כך מרגישים. הם לא יכולים בעצמם להסביר למה הם כך חושבים. אלה מטבע הבריאה כך חשבו. וזה אמת. לכן לפי מה שקורה היום בעולם, אנחנו צריכים לזרז כמה שאפשר יותר את התיקון שלנו. אנחנו מתקדמים, אבל אתה רואה, עדיין אנחנו לא משלמים את נסיגת העולם. כן?
מקווה שזה קשור. למה אנחנו רואים בבעיה של הפליטים בעיה ולא איזשהו תהליך חיובי של עירוב, קישור בין כל מיני חלקים באנושות?
אתה יכול להגיד שכך גם כן על ידי מלחמות ומאומות אנשים מתחילים להכיר זה את זה. כן, ודאי. רק אני לא מבין מה טוב בהם, שיש כאלו מצבים בסוריה, נגיד בעיראק, בצפון אפריקה, שהם בורחים משם. זה מצד אחד. מצד שני, אני שרואה את האלו שמגיעים לאירופה, אז הם בכלל לא אנשים שהם לא פליטים. הם אנשים צעירים, חזקים, יש להם המון כסף. הם מאורגנים, הם עוברים דרך, נגיד, טורקיה, מסוריה, מעיראק, וטורקיה זה מדינה עם משטר מאוד קשוח, חזק, ומעבירים אותם דרך טורקיה בצורה מיוחדת כזאת, כן? ושולחים אותם הלאה והלאה, יש אנשים שבדיוק מכוונים אותם ומארגנים, זה, 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 זה אלפי קילומטרים. אדוני, אתה יודע כמה זה עולה? איך לארגן את כל התהליך הזה? איך לארגן באירופה כלי תקשורת שהם יהיו מעודדים, איך להגיד? מעודדים את, את, את הקהל. אתה רואה אירופאים יוצאים לקראת המאגרים, בואו אנחנו מקבלים אתכם וכן הלאה. זה עבודה בכלי תקשורת על הקהל. תראה מה שקורה שם. אנחנו רואים שקורה כאן איזה זעזוע מאוד לא נורמלית, לא טבעי. לא טבעי. לכן אנחנו נמצאים לפני מצבים לא פשוטים. שהתגלו קלקולים, והתגלו קלקולים ודאי, אז מי השם? ישראל. זהו. אירופה יסגור את הדלתות, והגיד שישראל יפתח. יהודים שילכו לים, שיתנו להם את המקום שלהם. זהו. אנחנו צריכים, זה בכל זאת, אין שום פתרון לכל הבעיות. אלה אך ורק חיבור. גם כן, אם יהיה רק חיבור בינינו, כתוב בהקדמה לספר הזוהר, אז המאור שמגיע אלינו, הוא נשפח מאיתנו לכל אומות העולם, וזה מספיק. הם כבר מתוך זה מתחילים להתקשר באותו מאור. אז זה התפקיד. ולכן אנחנו צריכים ביום הכיפורים, דיברנו כבר לא פעם על המפטיר יונה, כן? שזה דווקא מדובר על חובתנו כלפי אומות העולם. כן? להגיע לנינווה, ולנינווה לעיר הגדולה, ו... לטפל בהם. כן.
מה בין חשבון נפש פרטי, אישי, לחשבון נפש כללי?
חשבון נפש פרטי, עד כמה שאני בצורה פרטית, לא גרמתי לחיבור. דרך הקבוצה, לעם ישראל ולאומות העולם ולבורא. ככה, זו הדרך. ו... זה החשבונות. אין חשבון פרטי, אם אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, שאתה מתכוון שאני יכול לסדר את עצמי בניתוק מאחרים. איך? כן?
כשעושים חשבון נפש כללי, איך לא מרשיעים את החברים? אם אני מסתכל עלינו כקבוצה, ככלי, ומתחיל לברר פה איזה שמאל, שלא, איך לייצב את זה נכון?
אני אגיד לך, יותר ויותר מתגלה שאתה לבד בעצם אשם על כל מה שקורה בעולם, כי בך ישנו כוח לעורר את האחרים ולהגיע לחיבור. הכללי. כך זה גם כן מתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מבחינתו במערכת הכללית, כי אדם הוא עולם קטן, כל המערכת היא שלי מתוך הנקודה שלי שאני צריך לתקן, אז אני חייב לעשות את זה. יותר מתיקון שלי אני בכל זאת לא יכול לעשות. כן,
אז רק מתוך חשבון נפש כללי, אדם יכול לברר בעצם את החשבון הפרטי שלו, שזה בעצם רק הוא?
מה עוד יש לנו? איזה עוד חשבון יכול להיות?
אבל מה מיוחד פה ב...
אני מניע מגלגל, בגלגל הקטן שלי, בגלגל שיניים, כל המערכת. אני מניע, אתה בגלגל שינך, הוא בגלגל שלו וכן הלאה. אבל אני חייב לעשות פעולה, מה שתלויה בי, זאת אומרת, תלפי כל העולם. כן?
מה מיוחד ביום הזה שאנחנו עושים חשבון נפש, מחשבון נפש שאדם עושה בסוף כל יום, שמברר לעצמו פתאום איזה חצי שעה שמאל, מה פתאום יום כיפור זה מין, פותחים 24 שעות?
יש חשבון פרטי ויש חשבון כללי, שיש כאן תהליך מיוחד בכל השנה, שמתברר משך השנה, ארבע עונות השנה, ארבע ראשי השנה, תחילת השנה, לא בראש השנה, אלא תחילה גם כן שם, ראשי חדשים זה בפסח, כן, ראשי השנה זה, ראש השנה זה כאן עכשיו, וכן הלאה, זה, יש הרבה הבחנות בזה, אבל מה שתלוי בנו, שאנחנו צריכים לעשות גם תיקון פרטי וגם תיקון כללי. תיקון פרטי זה כל אחד, והעשירייה שלו, וקבוצת בני ברוך, ועם ישראל, ואומות העולם. ואז כל הכלי הזה, בכל ההיררכיה הזאת, כלפי הבורא. כן.
כשיש את הרגעים שאדם מרגיש את הכובד של המשקל עליו, ומרגיש צער באמת שממלא אותו על חשבון הכלל וכזה, איך אחד גם כן לא לברוח מזה, לא להדחיק את זה, לא לצאת מהאזור הזה של הצער, ובנוסף גם לשים על זה שמחה?
רק עם החברים. אז כל הקושי הופך להיות לשמחה וקלות. אחרת אתה לבד, זה אי אפשר אפילו לחשוב על זה, מכל שכן משהו לעשות. מה יש כאן לעשות? שיחד, אז כבר אתם הופכים להיות למעבר לאור. אז כבר אור עובר דרכנו לאחרים. מספיק שנמצאת איזו עשירייה בחיבור. כבר דרכה זה מופיע, האור לעולם. חסרה כוונה גם כן לזה. מה, דודי?
אני חוזר למשבר של הפליטים. איך אפשר להסביר מראש שמה שקורה עכשיו באירופה הולך לחזור לישראל, על ישראל, אבל בלי להפחיד ובלי להישמע הזוי?
אנחנו נמצאים בתקופה שכל העולם הופך להיות כעולם אחד קטן. שאין הבדל בין הלאום ו... וכל ההבדלים בין בני אדם, תרבויות, אפילו שפות, והכל זה הולך להיות במהירות גבוהה מאוד, זה הולך להתערבב. וזה סימן שאנחנו מתקרבים לתיקונים, לצורך התיקון הגדול. זה צריך לחייב אותנו. מהתחברות, מהתכללות, מה שיש עכשיו בעולם, יבואו כל מיני צורות צרות, שהם כולם יגלו את החוסר תיקון. והחוסר תיקון הוא מכוון תמיד לישראל. כן.
בהקשר של חשבון נפש, לאחרונה אבא שלי, לשמחתי, התחיל להציץ יותר ויותר בערוץ 66. שאלתי אותו ככה, אם היית יושב פה בשיעור, מה היית רוצה לשאול? אז הוא שאל, מה ההבדל בין נפש לנשמה, ואם יש גלגול נשמות. עכשיו, אני מצאתי את עצמי ככה, אתה כבר אמרתי, אני אשאל את זה.
ודאי שיש גלגול לנשמות, יש חלק גדול מחומת הקבלה שמסביר ומטפל בזה, כן? ההבדל בין נפש לנשמה זה יש חמישה דרגות בסך הכל בנשמה, שנקרא נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. בכללות זה נקרא נשמה, מפני שנשמה זה דרגה הגדולה, השלמה, שאנחנו יכולים להשיג. נפש, רוח, נשמה. יש עוד נוסף, בנוסף, חיה ויחידה, שאנחנו משיגים אותה איך להגיד, במידה קטנה, לא במידה שלמה. לכן בינתיים, ההשגה הרוחנית שלנו היא נקראת נשמה. גם כלי נקרא נשמה, היינו הרצון המתוקן, גם האור שממלא את הכלי, הוא נקרא בכללות נשמה. עכשיו, בקשר לגלגולים, ודאי שישנם הגלגולים, אבל צריכים להבין אותם. זהו, צריכים להבין. אם אתה מדבר על גלגולים דומם, צומח וחי, אז אתה מדבר כמו שמדברים עודים, כן? שלכל דבר, אפילו אדם פעם היה בתוך פרה, פעם היה בתוך, לא יודע, מי שם צמח, ועכשיו הוא אדם, והפוך יהיה. וככה יש כל מיני כאלו להם אמונות. אנחנו לומדים גלגולים, זה שיציאות ועליות מההשפעה לקבלה. זה אצלנו נקרא גלגולים. חידושי הצורות הרוחניות שאנחנו משיגים, הם נקראות הגלגולים. לא שייכות לגוף הבהמי שלנו, שחי ומת, כדי להביא אותנו להשגה רוחנית ולמהות הרוחנית. ואם אנחנו משיגים, עולמך תראה בחייך, אז זה שלך. כי לרוחניות אין שום... לא יכול להיות מקרה המוות או עיבוד. מה שאם כן לגשמיות, כן. רצון לקבל שהוא לא קיבל צורה על מנת להשפיע, הוא חייב להמשיך בצורתו שוב ושוב בתיקונו. כן. אז ודאי שיש לו לבוש של האדם מסוים, נגיד לרצון לקבל מסוים, אז פעם הבאה גם כן צריך להיות... צורה כזאת שימשיך עד שיתקן את עצמו. אדם לא יכול להתפטר מהרמה הזאת של העולם הזה עד שהוא לא משיג את העולם הרוחני. אבל צריכים, זה מילים אולי נותנים איזה תמונה, אבל זה לא, זה אי אפשר לבטא. אנחנו לא יודעים על 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 צורת החיים לחוץ גופית, אנחנו לא יודעים, לא יכולים לתאר לעצמנו. רגע, היה כאן, היה שם מישהו מהאורחים, אני לא נדמה לי. כן,
המאמר שקראנו מדבר על סליחה אמיתית. כיצד מי שנמצא באסתר יכול לבקש בקשת סליחה אמיתית, והאם באסתר תפילת רבים יכולה לשמש במקום בקשת סליחה?
תלוי איזה צורת אסתר, איזה מין הסתרה. ודאי שמהסתרה אנחנו יכולים לבקש. אבל שאלה היא, האם אדם למרות ההסתרה יכול להתקלל בקבוצה ולברר שמה שחסר לי זה קשר נכון לקבוצה, ועל זה לבקש. כי חיסרון רק כלפי זה צריך להיות. כל היתר זה אתה צועק סתם באוויר. מערכת היא מקבלת חיסרון מן, רק כלפי חיבור. זהו, רק שתדעו. מי שחושב בכלל ביום הכיפורים בפרט על משהו חוץ מחיבור, זה... סך הכל, יצטרך עוד יום כיפור נוסף כדי לבקש סליחה שלא חשב נכון.
ואם הוא מרגיש שהחיבור לא מספיק, שהוא...
אז שיבקש, שיהיה מספיק. אבל אין יותר. אין לנו מה לעשות חוץ מזה. אין. כל הדברים הם תלויים רק בחיבור. בינתיים אנחנו מתקדמים עוד בטכניקה, טכנולוגיה, כסף, כל מיני דברים. עוד מעט אנחנו נגיע למצב שיהיה ברור לנו שכלום לא עוזר, רק דרך החיבור. זה עוד מעט יתגלה. טוב, אנחנו הגענו לסיום ניף, אתה עכשיו מתחיל לשאול? מה?
אני אחראי על המעגלים של המשפחות בעוד שבוע שיהיו בכנס שלנו ביער בראשית.
כן.
וזה פיקניק, סליחה, כן. זה משהו שהוא מאוד גדול, וגם הגיעו החברים עם משפחות שלהם. זאת אומרת, ממש, הקהל הרחב מוזמן, והולך להיות הרבה חיבור והרבה שמחה באירוע הזה. כן. ואני רוצה לשאול, נניח במעגל כזה שמגיעים אני ומשפחתי והקרובים שלי ועוד חברים וכן הלאה, ויש שם גם משחקים, זה מתאים גם לילדים, לכל המשפחה. אז עם איזה הרגשה צריכים לצאת מהמעגל, מהחיבור הזה שיש שם בפיקניק? עם איזו הרגשה, עם איזו חוויה העיקרית, מה הכי חשוב?
שיבואו ויקבלו באמת תיקון גדול. תיקון גדול. הפיקניק כזה יכול ממש להועיל לכל אחד מה שמגיע שם, כאילו, לא יודע, הרוויח $100,000, כאילו קיבל תרופות פלא לכל המחלות שלו, כאילו פתאום יש לו תיקון ביחסי במשפחה. אני אומר לך, אור העליון שמגיע על ידי חיבור כזה, כמו שאנחנו מתכננים, הוא עושה, מסוגל לעשות, אפילו בגלוי אנחנו צריכים לראות פלאים. טוב, מה יש לנו להודיע?
יש הודעה למשפחה בפיקניק. יום כיף וחיבור ביער בראשית. שיחה משותפת עם הרב לייטמן, סעודה חגיגית, פעילות לילדים והרבה שמחה. יום שלישי, ה-29 בספטמבר, מ-9 בבוקר עד 5 אחר הצהריים. לפרטים והרשמה, חשוב להירשם 1-700-509-209 או באתר, ובואו נצפה בסרטון על האירוע.
להיפגש. לשמוח. לגלות. להתרגש. קבלה לעם מזמינים אתכם למשפחה בפיקניק, יום כיף וחיבור ביער בראשית. שיחה עם הרב לייטמן. הופעות. אטרקציות לכל המשפחה. על האש והרבה שמחה. יום שלישי, חול המועד סוכות, 29 בספטמבר. יער בראשית, פארק הירקון על גבול רמת גן תל אביב. לפרטים והרשמה 1-700-509-209 או באתר קבלה לעם.
שישי פתוח. חברים מכל קבוצות ישראל וצופי ערוץ 66 מוזמנים לשיעור קבלה יומי מיוחד ולסעודה חגיגית עם הרב לייטמן ביום שישי ברבע לשלוש לפנות בוקר, רחוב הנבטים 12 פתח תקווה. בזאת נסיים, גמר חתימה טובה לכולם.
בואנו להקות הלב, תפילתנו להתקרב, מעל יצרנו המתגלה, מחשבותינו זה על זה, קשוב לנשברי הלב, בהשפעה אין כל כאב, קראו באותו קרוב, וילמדנו לאהוב. עלינו לטובה בהתפשטות הקבלה תבוא הגאולה אור לגויים הסגולה כל הבא עלינו לטובה בהתפשטות הקבלה תבוא הגאולה
תפילת רבים במקום גינוס לעליונים. אור הגויים עשה תומה, כל הבעל אינו לתורה, בהתפשטות הקבלה תבוא הגאולה. אור הגויים עשה גאולה, כל הבעל אינו לתורה, בהתפשטות הקבלה תבוא הגאולה.